Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully, with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
שלום, אני שלומי אלדר, ובפרק הפודקאסט אני מארח את דוקטור חגי אמיר, מנהל המרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין. דוקטור אמיר החל את הקריירה הרפואית שלו כרופא משפחה בקופת חולים כללית בסדרות, ואחר כך שרת בחיל הרפואה כרופא גדודי, רופא חטיבתי, קצין רפואה אוגדתי, ובתפקידו האחרון בצהל שימש כמפקד גדוד רפואה בדרגת סגן אלוף. בשנת 2000 פרש מהשירות הצבאי עד לתפקידו הנוכחי, מנהל המרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין. אנחנו נשוחח על פצועי מלחמה ושיקום, על שטף הפצועים הבלתי נתפס שמערכת הבריאות בישראל מתמודדת ותהליכי השיקום והחלמה אחרי השחרור מבית החולים. מאז השבעה באוקטובר פונו לבתי החולים בישראל 13,000 פצועים, אזרחים וחיילים, ביניהם 612 במצב קשה או אנוש. ואנחנו גם נדבר על תחושת השליחות שהרבי, הרבי מלובביץ', שדוקטור חגי אמיר חש שהוטל עליו לממש, ואני רואה את החיוך על פניך, ואיך להקל על הקושי והטראומה של אנשים שנפגעו בזמן מלחמה ובכלל. מיד מתחילים.
הפודקאסט של שלומי אלדר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום דוקטור אמיר.
שלום וברכה.
קודם כל אני מאוד שמח שבאת אלינו, כי זה נושא שלפחות אותי נורא נורא מעניין. וממש היום במקרה, עידן עמדי, אז אמר, שנפצע באורח קשה, מקיים איזה סוג של, אני לא רוצה להגיד מסיבת עיתונאים, כי אני ממש אף פעם לא אהבתי את המילה הזאת, מסיבת עיתונאים, אבל הוא הזמין עיתונאים, ובא ולומר דברים מהלב.
השמיני הראשון בשעות אחר הצהריים, הגעתי לכאן לבית החולים שיבא, שרוף ומפויח, מורדם ומנשם. למרבה האירוני הייתי בלתי ניתן לזיהוי. על תג היד שלי נקבע השם, אלמוני בן 22. ביקשתי לקיים את מסיבת העיתונאים הזו מכמה סיבות. הראשונה שבאה היא להודות לצוותים הרפואיים שטיפלו בי במסירות נפש ומקצועיות מהרגע שנפצעתי בשטח דרך הפינוי המושג של יחידת 669 המדהימה שביצעו את פרוצדורה שהצילה את חיי. כמובן לרופאים ולאחיות של בית החולים שיבא. אתכם אני רואה כלוחמים בשטח. מסירות הנפש שלכם, דאגה לכל פצוע כאילו בן משפחה, אין בפי מילים להודות לכם. קצר הדף מלהכיל את שמותיהם של כולם, אבל היה לי חשוב שעם ישראל ידע שהוא זכה בצוותים הרפואיים הטובים והמסורים ביותר, כאן בתל השומר ובכלל.
הצוותים הרפואיים הכי טובים.
ממש ככה.
ואני שמעתי גם למשל שחלה סוג של התפתחות, נקרא לזה טיפולית, רפואית, שאנשים בשטח כבר עושים את הפרוצדורה שהיא מצילת חיים.
נכון. אני אורתופד גם, אתה לא מנית את זה בין הדברים שהיו בדרך.
היה צריך הרבה.
כן, אני אורתופד, הייתי בצבא שנים רבות כאורתופד, הייתי גם האורתופד הראשי בצהל, ויועד קרפר לאורתופדיה, ולמעשה, במסגרת הרפואת טראומה, הדברים הולכים ומשתכללים. הפרוצדורות שניתן לעשות בשטח, דברים שיכולים להציל חיים, נעשים ממש במיידי בשטח, ובהחלט מצילים חיים.
למשל מה?
אני עכשיו לא מתעסק בדברים האלה, אז אני לא חושב שאני הכתובת
לדבר על הדברים האלה.
כל מיני פעולות שלמעשה פיום קנה וטרוקר לחזה ואסקרוטומיה אם יש בן אדם שלא מסוגל לנשום או הכנסת אירועים בכל דרך אפשרית להביא נוזלים, פלזמה כבר בשטח, המון דברים שהשתכללו בטראומה שמאפשרים טיפול מיידי, הצלת חיים, ואנשים מגיעים במצבים קשים, אנושים, מגיעים בחיים לבתי החולים. מפנים אותם הרבה יותר מהר. היום אנחנו יודעים על פינויים שהם בפחות משעה הם מגיעים כבר לבית החולים. הדברים האלה מאפשרים לצוותים הרפואיים לטפל באותם אנשים כמה שיותר מהר, לעשות להם טיפולי המצילי חיים היותר מסיביים בבית החולים כבר, ובהחלט להציל המון המון חיילים שחס וחלילה היו מתים אילולי היו מטפלים בהם כל כך טוב.
אתה כמובן מנהל בית חולים שיקומי, אבל אני רק בכמה ממש בקצרה רוצה לשאול אותך, איך מתמודדים עם כמות כל כך גדולה של פצועים? בתי החולים, למשל בשבעה באוקטובר, גם אחרי השבעה באוקטובר, כשהתחילה לחימה, שמגיעים עשרות ומאות פצועים לבתי החולים, איך סופגים את זה?
זה ממש להוריד את הכובע בפני הצוותים הרפואיים בבתי החולים, סורוקה וברזילאי, למעשה, שקיבלו מאות, מאות נפגעים. סורוקה קיבלו קרוב ל-700 נפגעים תוך כמה שעות. אין אפילו בתורת הלחימה, בתול, בפקלים, כשמדובר על אירוע רב נפגעים בבית חולים גדול, מדובר על 300 איש, כן. מדובר על 250 איש. על 700 איש, אף אחד לא מדבר אפילו, מכיוון שזה כמעט בלתי אפשרי לעשות, לטפל בצורה כזאת, והם עשו עבודה מופלאה, מופלאה, בזכות צוותים מדהימים שנתנו את כל הנשמה, אנשים שהגיעו כדי לגבות אותם מכל בתי החולים, אנשים פשוט ידעו שיש קטסטרופה, לקחו את הרגליים והגיעו לסורוקה כדי לעזור. וצוותים רפואיים התאספו והצטרפו לצוותים בסורוקה ועבדו. חדרי הלם עבדו שם כפול מהמכסה המלאה, כן. של חדרי הלם במיון סורוקה. יש שם 6 חדרי הלם, בכל אחד שמו 2 צוותים. כל צוות זה בסביבות 10 אנשים. כל הצוותים האלה עבדו כל הזמן, כל הזמן התחלפו, כל הזמן נכנסו, זאת אומרת, התחלפו הנפגעים,
כן.
כל הזמן נכנסו נוספים, והם עבדו רצוף במשך שעות על גבי שעות. זה לא יומן מה שהיה ביום הזה, זה דבר שקשה לתאר, זה דבר שילמדו אותו בכל העולם, על איך מנהל בית חולים, כזה שטף של נפגעים, כן. במספר שעות.
אני הייתי פעם כתב בדרום, אני מכיר את בית החולים סורוקה היטב, ובאמת, אתה יודע, בית חולים כזה שתמיד היה בפריפריה, אולי פחות נחשב ממרכזים רפואיים גדולים בישראל, אבל באמת צריך להוריד בפניהם את הכובע.
תמיד הוא היה מצוין, דרך אגב, אני בוגר של באר שבע גם.
אני יודע.
אז תמיד הוא היה בית חולים מצוין. הם ידעו ויודעים לטפח ולהביא את טובי המומחים לשם. הרבה מהרופאים שנמצאים שם למדו בבאר שבע. כן. מנהל טיפול נמרץ, ידיד טוב שלי, למד איתי יחד באותה כיתה, דוקטור פרופסור מוטי קליין, המנהל המיון שנמצא שם, שניהל למעשה את כל היום הזוועתי הזה, הוא בוגר של באר שבע, גם כן מספר מחזורים מתחתיי, ועוד הרבה הרבה אחרים שהם נפלאים, רופאים מעולים, כן. שנמצאים בסורוקה.
ואחרי שיוצאים מהטיפול מצילי חיים, מגיעים לשיקום? מגיעים אליך?
לא כל כך מהר. עוברים תלאות רבות, עוברים ניתוחים רבים, עוברים הרבה הרבה מאמורות בתקופה הראשונה, שהיא התקופה הקריטית, להציל את החיים ולהציל את האיברים של אותם נפגעים. בזכות זה שאפשר היה להציל אותם, מגיעים אנשים במצבים מאוד קשים לבית החולים. הזמן שהם נמצאים עד שמייצבים אותם, שאפשר יהיה להתחיל איזשהו שיקום, תלוי בפגיעה, תלוי בסיבוכים של הפגיעה, תלוי עד כמה יש זיהום או אין זיהום, עד כמה הגוף מצליח להתגבר על הזיהום הכללי, עד כמה יש זיהום פטרייתי או אין זיהום פטרייתי. המון המון גורמים שמטלטלים את אותו נפגע עד שהוא מתייצב. בכל התקופה הזאת, הוא לא מקבל ממש טיפול שיקומי פרופר, כן. כי שומרים עליו שיחיה קודם כל, כן. ועל האיברים שיצאו שלמים. בתקופה הזאת אבל די חשוב כן לשים לב למספר דברים שיקלו מאוד מאוד את השיקום אחר כך, אם שמים לב לדברים האלה. ולכן חשוב שיש בתוך בתי החולים עצמם, בתי החולים הראשוניים, חשוב שיהיה גורם שיקומי, שיוכל לראות את המטופלים האלה כבר בשלב הראשון. הזה. אנחנו מנסים להכניס את זה כאיזושהי נורמה, איזשהו חיוב אפילו, אם תרצה, של משרד הבריאות לבתי החולים, שבכל בית חולים יהיה גורם שיקומי. גורם שיקומי זה יכול להיות מחלקה שיקומית, זה יכול להיות יחידת שיקום, יכול להיות רופא שיקום, יכול להיות אפילו, מכיוון שאין הרבה רופאי שיקום, יכול להיות אחות מומחית בשיקום.
בוא רגע נראה, מה זה רופא שיקום? מה עושה רופא שיקום? למשל, אורתופד, אתה אורתופד. אבל מה זה רופא שיקום?
שאלה נהדרת. מה זה שיקום? שיקום זה תהליך שמטרתו, תהליך מכוון ומדויק, שמטרתו להאריך את חיי האדם בתוחלת חיים ובאיכות חיים אופטימלית, לאנשים שאיבדו את היכולות התפקודיות שלהם מאיזושהי סיבה, יכולת תפקודית כלשהי, באמצע החיים. זה יכול להיות מתוך בריאות שלמה, וזה יכול להיות מתוך איזשהו מצב לא בריא לגמרי, אבל פתאום יש ירידה חדה ביכולת התפקוד. והמטרה היא להחזיר את הבן אדם לתפקוד המקסימלי שהוא מסוגל, ותוך כדי שמירה על איכות החיים האופטימלית שלו, ואת זה אנחנו עושים בעזרת צוות. צוות של מקצועות בריאות. הצוות הזה זה צוות שמכוון כולו למטרה הזאת. לקחת בן אדם שאיבד תפקוד ולהחזיר אותו לתפקוד. התפקוד יכול להיות עם אמצעי עזר, יכול להיות בעזרת אנשים שיעזרו לו, בעזרת משפחה, בעזרת מטפל, אבל להחזיר אותו לתפקוד כמה שיותר עצמאי, שהוא יוכל לחזור לאיזשהו תפקוד המקסימלי שהוא מסוגל.
אני אבל יכול לשער שקודם כל יש תהליך פסיכולוגי. אדם שנפצע ועובר, למשל ראינו היום, אנחנו מדברים היום, וראיתי את מסיבת עיתונאים הזאת של עידן עמדי. הדמעה עומדת לו על העין. אתה רואה שהוא דומע, שהוא נרגש, שהוא נמצא בתהליך של פוסט-טראומה. אז לפני שאני מניח, מתחילים את התהליך שיקומי, נגיד של קטועי רגליים או קטועי ידיים, לפני שמגיעים לפרוטזה, יש תהליך של הנפש.
זה לא לפני, זה תוך כדי. אתה מתחיל את התהליך הנפשי שלך מהרגע של הפגיעה. אבל יש בו שלבים. והשלבים די דומים לשלבי האבל. בשלבי אבל, כאשר מישהו יש אובדן של משהו מאוד יקר, אז יש, מדברים על מעין חמישה שלבים. בהתחלה יש הדחקה והכחשה, ואחרי זה יש פתאום הכרה של המצב החדש, ודיכאון, ואז יש השלמה, ואז התחלה של בנייה מחדש ויציאה מהמצב הזה, ובנייה כן. חזרה. אותו דבר. יש לך בכל אובדן כזה, שהוא אובדן תפקודי משמעותי ביותר, כשאנחנו מדברים על אותם אנשים שהם נפגעים קשה ובינוני, ברמה הגבוהה ביותר, זה אובדן אדיר. זה אובדן של העצמאות, זה אובדן של התדמית האישית שלך, זה אובדן של איך אתה נראה אפילו. אובדנים אדירים שיש לך פה. וכמובן, שאנשים עוברים את כל השלבים האלה. הרבה מהם שמגיעים אלינו בשלבים ראשוניים, אתה רואה אותם הבדיים, והם בכלל מדחיקים את העסק, ואומרים, מה, לא קרה כלום, אני אחזור, אני אלחם, אני אעשה הכל, וזה. ואנחנו יודעים שזה שלב ראשון, ואנחנו שם, אנחנו בשביל אותו בן אדם, וכל הצוות יודע, וכל הצוות תומך, וכל הצוות עומד ומחכה. כמובן, הוא עובר תוך כדי כך גם טיפולים פיזיקליים, גם טיפולים רגשיים, נפשיים, בתוך הצוות הרב-מקצועי הזה. יש גם פסיכולוגים, יש עובדים סוציאליים, שזה התפקיד שלהם. ואז, לפתע, באיזשהו שלב, ואצל כל אחד זה יכול להיות קצת אחרת, מבחינת לוחות הזמנים, וגם מבחינת גודל הפציעה, וגם מבחינת האופי שלו. ואז פתאום, הוא מבין מה קרה. והוא פתאום רואה את האובדן האדיר ואת השינוי האדיר שיש בו, ויש שם נפילה ענקית. והבן אדם מגיע לשפל המדרגה. אנשים לפעמים רוצים להתאבד, אומרים, אני לא יכול לחיות ככה. אבל בשלב הזה, אנחנו שם.
כן.
אנחנו עומדים שם, ואנחנו יודעים שהוא מגיע לזה, ואנחנו נמצאים שם לידו. ואנחנו... כל הצוות אומר, אנחנו כאן יחד, ואנחנו יחד נמשיך, ויחד נצא מזה, ויחד נתקדם, ויחד נחזור לחיים, ואנחנו מביאים לפעמים אנשים שנפגעו בפגיעות דומות, כדי לשבת איתו גם, וכדי להראות לו לאן הוא יכול להגיע, ומה האפשרויות שעומדות בפניו. זו תקופה קשה מאוד, וצריך את הביחד הזה, וצריך להיות צריך את התמיכה הזאת. אני אספר סיפור קטן, שהוא דומה לזה. כשאנחנו הגענו לארצות הברית, הייתי שם בתקופה בפלושיפ. היה לנו עץ גדול מאחורי הבית. ואיך שהגענו, היה לנו חמישה ילדים, הגדול היה בן שש, הקטן היה בן שנה, יש תאומים בדרך, והגדול ישר עלה על העץ, טיפס עד למעלה, תוך רגע הוא אמר לנו שלום מעלה, מרומי העץ. השני, שהוא בערך שנה וחצי קטן ממנו, בן 4.5, רואה את האחיו הגדול מטפס, והוא יכול לעשות כל מה שאחיו יכול גם, והוא ישר מטפס גם. ואני עומד ואומר, אתה בטוח שזה בסדר שאתה יכול לטפס? אז הוא אומר, כן, אני יכול לעשות הכל בדיוק כמוהו, בסדר, יאללה, מטפס. מטפס מגיע עד לענף הגדול הראשון, נעמד על הענף, זה בערך בגובה של איזה 2 מטר, וכל כך שמח, ומרים את שתי הידיים, וטרח עם הראש למטה, וואו. ישר לצונח.
וואו.
אבל צונח ישר לידיים שלי. כן. אני חיכיתי לו למטה, כי ידעתי למה לצפות. נפל ישר לידיים שלי, וכמובן הכל היה בסדר, אבל הוא לא טיפס על העץ הזה יותר, לא התקרב אל העץ. אבל אני הייתי שם, אני צפיתי את זה. אנחנו בשיקום, הניסיון שלנו, מלמד אותנו לאן הדברים יכולים להגיע, מהם הסיבוכים, מה הדרך שהאדם הולך לעבור, מה האפשרויות, ואנחנו שם. כל הצוות יודע את זה ומכיר את זה, ונמצא מסביבו, ויודע לחכות שם עם הידיים פרוסות, שאם תהיה נפילה חס ושלום, אנחנו שם. ואנחנו מקבלים אותו בידיים, ומחבקים, ונמצאים איתו, וממשיכים איתו, ומראים לו כמה הדברים יכולים להיות טובים, ולאן הם יכולים להגיע. נדע. עצם זה שאנחנו יכולים להגיד לו, מה מצפה לו, בעוד שבוע, בעוד חודש, בעוד חודשיים, כמה זמן הוא יצטרך לעשות כל דבר, ומה האפשרויות שיקרו, הידיעה כבר עושה שלווה נפשית.
כן.
מכיוון שחוסר ידיעה גורמת לחרדה גדולה, חוסר הידיעה זה דבר היום ונורא, כי אתה מצפה להכי גרוע. ואז ברגע שאתה רואה שיש תוכנית, שיודעים לאן הדברים הולכים, בונים תוכנית שיקומית שאומרת, בסדר, בוא נעשה את השלב הראשון, בוא נעשה את הצעד הראשון, והצעד הראשון יהיה כזה, נגמור את הצעד הזה, נלך הלאה לצעד הבא. וככה בונים את התוכנית. החבר'ה הצעירים שלנו, כל החיילים שלנו, אין להם סבלנות. אין להם סבלנות לצעד צעד. הם רוצים כבר לראות את עצמם בסוף. ועל ידי זה הם מזרזים את השיקום גם. מכיוון שיש להם רוח כזאת שאני רץ קדימה, אני אעשה את המקסימום, אני צריך את הכל מה שאני יכול, תנו לי בערב, תנו לי בלילה, תנו לי חדר כושר, תנו לי פה, ורצים קדימה ועושים את הכל. אז אצלנו בלוינשטיין יש היום כ-70 חיילים, שרובם זה חבר'ה מסיירות ולוחמים וקצינים, מפקדים, סגני, סמגדים ומגדים, חבר'ה שהם פשוט מדהימים אחד אחד, גם מבחינה נפשית ורוחנית, וגם מבחינה גופנית, יש להם כוחות אדירים. האנשים עושים שם עמידות ידיים, כשאין להם רגליים, אז הם עושים עמידת ידיים ועושים שכיבות צמיחה ככה, שעומדים על שתי ידיים. יש להם כוחות שקשה לתאר. והכוחות האלה גם נותנים לנו המטפלים את הכוח, כדי לעזור להם וכדי ללכת קדימה, וגם מאתגרים אותנו. ואומרים לנו, יאללה, רוץ קדימה, אני צריך יותר, ואנחנו רצים איתם, ומתקדמים בקצב מדהים, מדהים.
כן, מספר הפצועים הגדול הוא קטועי איברים, קטועי רגליים, ידיים?
לא, אבל מספר הקטועים הוא גדול מתמיד, זאת אומרת, יש לנו עכשיו מספר די גדול של קטועים, גם אצלנו, גם במקומות אחרים, אבל הוא לא רוב הפצועים, הפגיעות. כן. רוב הפגיעות זה שברים, זה פיצוצים, זה קביעות, זה פגיעות פנימיות, פגיעות ראש, הרבה דברים אחרים גם, לא רק קטיעות כמובן, כן. אבל יש הרבה קטיעות.
אני מניח, אני לא יודע, אני רק שואל, שמלאכת השיקום גדולה יותר שמישהו שיום אחד מגלה שהוא בלי רגל או בלי יד, הוא צריך לתפקד עכשיו באופן שונה.
זה נכון, רוב הקטועים ורוב הפגועים בכלל לומדים באיזשהו שלב שהם צריכים לשנות את דרך חייהם, כי הם לא יוכלו לעשות את כל אותם דברים שהם עשו. הם יכולים להתקרב לזה, הרבה מאוד פעמים השיקום הוא בראש. זאת אומרת, מה שאתה רוצה, אתה תגיע, ואנשים מגיעים לדברים מדהימים. גם עם פגיעות וגם עם שברים שריסקו אותם, הם מגיעים לתוצאות טובות ותפקוד טוב. אבל הוא לא יהיה כמו שהוא היה.
מה, מה המקרה הכי, נקרא לזה, הכי מסובך שנתקלת בו מאז פרוץ המלחמה?
הבעיה קשה במיוחד זה כאשר יש תלישה, נאמר, של העצבים שהולכים ליד או לרגל. ברגע שיש תלישה שהיא במקום שאנחנו, קשה לנו להגיע אליו כדי לתקן, כדי לחבר, אם זה תלישה באזור קרוב לחוט השדרה, אז זה בעייתי, כיוון שאז למעשה כל העצבים שהולכים לכיוון של היד, למשל, נקראים. וזה בעייתי. אז פה אנחנו, שוב, עם השנים התפתחו המון טכניקות וטכנולוגיות נהדרות של העברות של שרירים מצד לצד, שריר שעדיין כן עובד, מעבירים אותו כדי לעשות תפקוד מסוים שהוא חיוני יותר, כל מיני דברים שאפשר לעשות, אבל עדיין התפקוד של היד הזה הלך, כן. ואין יותר. אבל
התכוונתי למקרה ספציפי שאתה יכול לספר עליו, על חייל מסוים שאתה זוכר, שהוא נראה לך כמקרה מורכב מאוד, ו
זה מקרה כזה, כן? זה אחד המקרים מאוד מורכבים. ברוך השם שמה שאני מטפל, מכיוון שאני בשיקום אורתופדי, כן. זה החלק שלי, אז אנחנו בדרך כלל מטפלים בגפיים, פגיעות של גפיים, פגיעות של, של גב, אבל ללא פגיעה נוירולוגית של הגב, ללא פגיעת ראש. ברגע שהפגיעה היא מורכבת, זאת אומרת שיש גם פגיעת ראש או גם פגיעת חוט שדרה, הפגיעה הנוירולוגית הופכת את המצב להרבה הרבה יותר מסובך. כי ברוך השם, מבחינה אורתופדית, אפילו אם חסר הרגל, אני יכול לבנות רגל תותבתית. כן. אפשר היום, אנחנו היום הבאנו לארץ טכנולוגיה חדשה, שאנחנו אפילו מחברים, מכניסים משתל לתוך הקצה של הקדם, ומחברים את התותבת ישירות לעצם. ואז, במקרים שהם קשים מאוד, שהתותבת היא לא פתרון מספיק טוב, התותבת הקיימת היום, שברוב המקרים אנחנו נותנים, הניתוח הזה יכול בצורה אדירה לשנות את החיים של הבן אדם.
כן, ואנחנו מדברים בדרך כלל על בחורים צעירים, אתה יודע, שהחיים עוד לפניהם.
בדיוק. נכון מאוד. וזה שינוי, שינוי אדיר של החיים.
אני רוצה להכניס לשיחה עכשיו את סגן אלוף גיא מדר, שהיה אחד המטופלים שלכם. אנחנו מתקשרים אליו עכשיו, והוא, נקרא לזה ככה, סוג של סיפור הצלחה.
הלו.
שלום.
ברכה.
גיא, זה שלומי ילדר. ונקרא, נמצא איתי דוקטור אמיר.
שלום. שלום גיא, מה שלומך?
בסדר, גמור, תודה.
אתה בסדר, כן?
כן, כן, אני בסדר, גמור.
איך נפצעת?
אני נפצעתי בשבת, בשביעי באוקטובר. עשיתי חג בקריית גת, ואחרי ששמעתי במספר הזקות, נסעתי דרומה. הגעתי לאזור קיבוץ הלומים, היו מספר התקלויות עם מחבלים, החלפנו לא מעט חבר'ה מהמסיבה, ובערך אחרי שעתיים וחצי של לחימה נפצעתי.
איפה נפצעת?
נפצעתי ביד וברגל, הפציעה יותר משמעותית היא ברגל, קיבלתי כדור לקרסול, כניסה יציאה, המסדר, נפצענו בזול.
תגיד, כשמישהו, אתה יודע, נמצא בקרב ונפצע ומרגיש, כמו שאתה אומר, כדור נכנס בקרסול ואתה רואה את עצמך פצוע ודם, תשתף אותי רגע באמת ברגעים האלה, מה אתה חושב, מה עובר לך בראש?
לא עובר יותר מדי, זה בעיקר, יש לנו אינסטינקטים. אני לוחם לא מעט שנים, ואתה עושה את מה שתרגלת המון שנים. אז אתה מבין את הסיטואציה, מחפש מחסה, מניח חוסם עורקים, זה יותר גדול מה שעשיתי. לא חשבתי יותר מדי, זה היה רובוטיות כזאת.
איפה תפסת מחסה?
התחלה נכנסנו לאיזה שיח, ובהמשך התקדמתי, התחלתי תנועה דרום, רציתי להתרחק מנקודת האירוע, אז נשקפתי מאחורי שידר, שידר מים כזה.
כשאתה מדבר תוך כדי חילוץ של אנשים שהיו במסיבה?
זה לפני.
זה לפני,
היו לא מעט חבר'ה, כן. פעם אחרי, בהתקלות האחרונה בעצם, שם נפצעתי.
כמה זמן היית בבית חולים? לאן פונית? לסורוקה?
הוציאו אותי מהשטח. התחלה ניסינו לנסוע לסורוקה. המצב לא היה כל כך טוב, כי באתי, אני מהפציעה שכבתי בשטח כמעט 4 שעות.
4 שעות ואתה מדמם?
כן. כן, הגעתי במצב כבר מאוד לא פשוט. רצו בהתחלה לקחת לסורוקה, בסוף שמו אותי במלחד שדה תימן. ומשם עם עסוק לבית חולים בלינסון. זהו, סך הכל. אחרי זה הסתבר קצת, היה זיהום וכאלה, הייתי מאושפז כמעט, אפילו, טיפה יותר מחודשיים. ולפני 3 שבועות בערך השתחררתי, ועכשיו אני בשיקום בלוינשטיין.
מה עוברים בשיקום?
שיעור לחיים.
אני מסתכל על דוקטור אמיר שעושה ככה בראש עם חיוך, יש לו חיוך מקסים, אני חייב להגיד, חיוך שובה לב, הוא מקשיב לך והוא עושה ככה עם הראש, וכשאתה אומר וואה, אז הוא מבין מה שאני עוד לא מצליח להבין.
כן. אני לא סתם אומר שיעור לחיים, כי... אז באתי מתפקידים מאוד מאוד אינטנסיביים. 2, אנחנו חיים בעולם של הכל כאן ועכשיו. ופתאום המציאות מחנכת אותך. ומסביר לך שיש דברים שדורשים התמדה, ודורשים עבודה קשה ורצון, והצלחות קטנות, וזה לאט לאט. אין כאן ועכשיו.
כן, זה מה שהוא אמר קודם. אבל כשאתה אומר הצלחות קטנות... אני מכיר את המושג הזה ממשהו אחר, שמישהו ניסה לדבר איתי על הצלחות קטנות. מה זה הצלחה קטנה? איך מתבטאת הצלחה קטנה ראשונה, למשל?
שאתה מצליח לעשות תנועה עם הקרסול. גם שזה מילימטרים, אבל אתה אומר, טוב, אוקיי, אז העסק חי. זה לא דומם כמו שהיה. שאתה מצליח לשים נעל. שאתה רואה שהפסל מתקדם ונסגר. מלא דברים קטנים כאלה, שאתה אומר, הנה, עוד פעם, ויש גם נפילות.
כן.
גם זה, אי אפשר... וגם זה חלק מהדרך.
הנפילות, התחושה של, של דיכאון, של פחד?
סתם דוגמה עם הזיהום שהיה לי תוך כדי. הכניס אותי לניתוח נוסף, ואז אתה מרגיש שכל העבודה שעשית עד אז, בעצם חוזר לנקודת ההתחלה. וזה בהתחלה, זה משהו שזה, כן, זה מייצר איזה תסכול כזה, גם תסכול, גם בסה. לא דיכאון, דיכאון זה ככה, מילה חריפה קצת, אבל כן, איזה בסה כזאת, ואתה צריך לאסוף את עצמך. ולהבין מה המטרה שלך, ולהתחיל לרוץ. עוד פעם.
דיברנו על הצוות החם הזה שמלווה אותך כל הזמן.
עכשיו זה לא רק חם, אני חושב שהשילוב, אני, תראה, עוד פעם, יש הרבה מקומות של...
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
לא יודעים הרבה, אבל יש מקומות שעושים שיקום. אני ספציפית עושה בבית לוינשטיין. אני שמח מאוד מהבחירה שעשיתי, כי זה לא רק עניין של צוות חם, זה גם עניין של צוות מקצועי. זה צוות שמוליך אותך או מוביל אותך בדרך שנכונה לך, ולא בדרך שאתה חושב שנכונה לך. לא מבטרים לך, עובדים מאוד קשה. אני צוחק עם אשתי הרבה פעמים שחזרתי לצבא. כאילו זמנים, אם אני מאחר לטיפול באיזה שתי דקות, אני אקבל טלפון. מאוד אישי, מאוד אינטרפני. הצוות זה באמת מי שלוקח אותך, הוא מוליך אותך ממש בדרך. אתה בפועל, אתה עובד, אבל הם המובילים.
כן. רצית לומר לו משהו?
לא, אני פשוט תמיד רואה אותו או בתפילה או בין לבין או באיזה טיפול, ותמיד עם חיוך על הפנים.
גם אתה, אני חייב להגיד כל הזמן.
גיא זה בן אדם עם שלוות נפש ושמחת חיים שתמיד תמיד מחייך. לא ראיתי אותו עוד אף פעם לא מחייך.
תגיד, ויש את השלב הזה שמגיעים בעצם פצועים ממלחמות קודמות, או כאלה שעברו תהליך שיקומי מוצלח, שבאים ונותנים עצות, או אומרים, תראו, אני עברתי את זה.
אז יצא ככה, היום מישהו שנפצע בתאונת צניחה לפני, אם אני זוכר נכון, 5 שנים, הוא היה 9 חודשים בבית לוינשטיין, והיה לנו שיחה ארוכה היום. היום הוא כאילו, ממש כאילו, מתפקד הכל, עושה הכל, ואני כאילו אומר לפעמים זר לא יבין זאת. ומישהו שעשה תהליך של שיקום, אתה מרגיש כאילו פתאום יש לך איזה חיבור, הוא מבין מה אתה עובר.
כן.
הוא מבין את הקשיים, הוא מבין את ההצלחות, כאילו מה שניסיתי להסביר בשיחה הקצרה הזאת, אז הוא היה שם. הוא מבין מה אני מדבר. אז נגיד היום היה לי שיחה עם מישהו כזה, וזה עושה טוב. זה עושה טוב. ולא רק אנשים עם מלחמות בעבר, או פצועים מעבר. אני חושב שגם חלק מההצלחה זה גם החבורה שיש סביבי, שהפצועים האחרים.
שזה כמו, כמו קבוצת תמיכה, נכון?
לגמרי, כן, נוצרה איזה קבוצה כזאת. כולנו חיילים, אחד צעיר יותר, אחד... ותיק יותר, זה לא משנה, כל אחד מיחידה אחרת. ובמהלך היום, אחד, אנחנו נותנים מוטיבציה אחד לשני. 2, יש גם איזה קצת אגו גברי כזה של כל אחד רוצה להוכיח שהוא יכול יותר. ובאמת, זה חברים, כל אחד עם הסיפור שלו, ואתה... ממש, זה גם משהו נוסף שעוזר לי לפחות, עוזר לי מאוד.
יש לי הרגשה מהשיחה שלי איתך, שאתה גם כזה שבא לעודד אחרים, נכון?
יכול להיות.
תשמע, אני דוקומנטריסט, אני שומע באוזן שלי.
אני עושה, אני מפקד המון שנים. זה החיים שלי פחות או יותר ב-16 שנה האחרונות. אז אני רגיל שיש אנשים או איתי או תחת פיקודי, והם... לפעמים נשברים, ואנחנו גם עובדים מאוד קשה. בסוף מקצוע של לוחם זה עבודה קשה מאוד.
כן.
יש הרבה משברים ואתגרים.
לא, אבל אני מכוון לזה, למשל, שאחד מהפצועים שנמצא איתך, והוא קצת אולי היה מדוכדך, או לא נלחם, ואתה בא, ומה אתה אומר לו?
אני מאוד מאמין שבחיים אסור להתקע. צריך להתקדם, לא משנה מה, כי צריך להתקדם. עברנו דברים קשים, באמת עברנו דברים קשים. אני אומר את זה, גם מה שהעיניים ראו השכל לא יכול, עוד לא מעכל אפילו.
נכון.
ומה, ניתקע, נעמוד, מה נעשה? נתחיל להתבחבש ולהתחפר בבוץ? לא, צריך להתקדם, לעוף קדימה. יש לנו מטרות ויש לנו עוד חיים שלמים לפנינו. אז בסדר, מה שהיה היה, צריך לטפל, צריך לדבר, צריך לעבוד, אבל גם צריך להתקדם קדימה. ואני חושב ש... שכן, אני מצליח לסייע קצת לחבר'ה שנופלים, וגם לי מסייעים.
כן.
או גם לי יש את הנפילות, לכולנו, זה לא...
אז למשל, כשיש חייל שמרגיש בתחושת, שאתה מרגיש שהוא נמצא באיזה סוג של נפילה, מה אתה אומר לו?
קודם כל, נפתח, מדבר, מה, איך נפצע, אתה יודע, קודם כל צריך חיבור, ואני אומר, מה קרה, אתה לא נראה, מה עובר עליך? בסוף אנחנו נפגשים שם יום-יום, אתה קולט שמישהו עובר משהו, אתה קולט.
כן.
ועוד פעם, לפעמים זה גם בזהירות, תראה, אנחנו לא חברים המון שנים, ולא בטוח שגם נוח לו שהוא רוצה להיפתח. אבל אני חושב בעצם העובדה ששנינו באותה סיטואציה, השכלה אנשים להיפתח, ואו שיושבים לאכול ביחד, או שאפשר לשתות איזה קפה ביחד, שעושים איזה אימון ביחד. שלאט לאט זה מראים את הבן אדם. משתדל, אני יודע, לא תמיד מצליחים גם.
ונוצרות חברויות יוצאות מן הכלל. אני סתם מספר לך שאני ממש היום, אני עורך כתבה שצילמתי על... על פלוגת הנדסה שיצאו מאז אחרי יותר מ-100 ימים, והיו כמעט 20 שעות ביממה בתוך פומה, אחד בתוך השני. אנשים, ערב רב של אנשים, חילוניים, דתיים, מזרחים, אשכנזים, מהפריפריה, מהמרכז, אחד רואה חשבון, השני. ופתאום אתה רואה את אחרי ה-100 ימים האלה של הביחד הזה, של להילחם ביחד, זה יוצר משהו שהוא אותי באופן אישי ריגש מאוד. באמת, הסתכלתי עליהם ואמרתי, וואלה, טובה בחורינו, באמת.
יש מושג שנקרא ראות לוחמים.
כן.
וזה לא סתם נקרא, אשתית, אנחנו כל שנה עושים מפגש צוות. אני גדלתי בגצר גבעתי, ויש לי את הצוות באוגוסט 2007, וכל שנה אנחנו מפגשים ועושים מפגש צוות. תמיד אשתי צוחק, היא אומרת, אתם יכולים לא להיפגש, לא יודע מה, שנה, ובשנייה שאתם נפגשים, זה כאילו אתם חיים כל היום ביחד. זה ממש ככה, כאילו, זה חברים, זה אחים לחיים, נלחמת איתם. עברת איתם חוויות מאוד מאוד משמעותיות. כן, אי אפשר להסביר את זה, כאילו, שעות על גבי שעות וימים על גבי ימים, ואנחנו, אתה יודע, יוצאים הביתה, ואתה חי אחד עם השני. ושם זה באמת יפה. גם אני אתמול ראיתי איזה כתבה, וככה דיברו טיפה על הנושא הזה. שם זה לא מעניין מה הוא בו, אתה ימין, אתה שמאל, כמו שאמרת, אתה קיבוצניק, אתה מאיזה יישוב, אני יודע מה, באיוש, זה לא מעניין כלום, כן. חברים, חברים אמיתיים. יש מחלוקות בדעות.
נכון.
בגוף אין מחלוקות, חברים אמת.
והיה חסר לך שלא ממש השתתפת בקרב בזמן לחימה בתוך עזה?
איזה נקודה אתה נוגע.
אני יודע, אתה אמין לי שאני יודע.
כן, אני צוחק על זה שאני מרגיש שזה איזה משחק כדורגל שאני מתכונן אליו שנים, ואני נפצע בחמש דקות הראשונות. ככה פחות את זה. הרגשתי, אבל זה פחות העניין של להשתתף בלחימה. אני יותר קשה לי הסוגיה של הגדוד. בסוף יש לי גדוד. והוא נמצא באזור קרם שלום, סופה.
כן.
עושים פעילויות לא פשוטות, עושים פשיטות פנימה. וזה הורג אותי. זה הורג אותי.
באיזה מובן?
בסוף יש לי אחריות. זה אנשים שלי, אתה מבין? זה כאילו, אז יש, שמו במקומי ממלא מקום, והגדוד עובד, ובאמת, גם עושה לא מעט פעולות, וגם רואה הצלחות. ואני מרגיש שאני לא, כאילו שלי. אני רוצה להיות עם האנשים שלי, ולזה התכוננו כל הזמן, כל השנים. עבדנו מאוד מאוד קשה, כדי להגיע לרגע הזה.
אז קודם כל אנחנו, כן. כן. אז אנחנו מאחלים לך בריאות שלמה.
תודה, תודה רבה.
ושתחזור מהר לאן שאתה רוצה. שתרגיש טוב.
תודה רבה.
סגן אלוף גיא מדר. אני שומע שאתה רוצה עוד להגיד משהו, כן?
לא, לא, אני רוצה להודות גם לך וגם דוקטור חגי.
לי אין מה להודות, תודה לדוקטור.
אני יודע, זו הזדמנות, אנחנו רואים, באמת רואים אחד את השני יום-יום, אבל לא...
אז הנה, אתה יכול להגיד לו עכשיו משהו שאתה לא יכול להגיד לו כשאתה רואה אותו בארבע עיניים. הוא רק שומע אותך וזה יותר קל. אז הנה, אני מתרחק מהמיקרופון, תגיד לו כמה אתה אוהב אותו.
אני אוהב אותו ואני אוהב את האנשים שלו. ותמיד, אני הרבה שנים במסגרות, הכל תלוי בראש. בראש של המסגרת הכוונה. וזהו, תודה רבה.
שיהיה המון הצלחה, גיא.
תודה, תודה רבה.
תודה לך.
יש לך עבודה שהיא שליחות.
זה ממש ככה, ואני כל כך גאה בעבודה שאני עושה. זה כל כך ממלא אותי כל יום. אני אומר את זה לעובדים שלי, שאני מגיע כל יום לעבודה, ואני יודע שאני עובד איתם, וזה מנפח אותי מגאווה. שאני יודע עם מי אני עובד, שאני רואה את סוג האנשים שעובדים איתי, שנמצאים שם, שנותנים את הנשמה יום, יום, שעה, שעה. מגיעים כל יום לעבודה, וזו עבודה סיזיפית. לפעמים אנשים שמגיעים, יש להם גם מטען רגשי וגם מטען גופני, והם צריכים לבוא ולטפל בהם בדברים הכי אינטימיים, ולבוא ולעזור להם, ולעשות הכל בעדינות וברגש, ובכבוד לכל אחד ואחד.
אבל אני גם חושב על אנשי הצוות שרואים מראות לא פשוטים.
נכון.
וגם עליהם עובר משהו.
כן. יש לנו, אנחנו חושבים כל הזמן על הדברים האלה, וכשדברים, אנחנו בנינו מערכות על ידי הצוותים שלנו, של הפסיכולוגים ושל העובדים הסוציאליים, יש מערכות חוסן, מה שנקרא, ש... גם נותנים להם אפשרות לדבר, גם לפנות אליהם אם יש בעיה. יש לנו אוס פרסונל נהדרת, בחורה זהב, מקצוענית לא רגילה, שכולה לב, וכולם יודעים שאם יש איזושהי בעיה, איזושהי תחושה, יש דלת פתוחה תמיד. אנחנו מאוד מאוד שומרים על הצוותים שלנו, ואנחנו מנסים לתת להם הרגשה שהם לא, הם לא צריכים לעבור את הדברים האלה לבד, ואם יש להם איזושהי בעיה, אנחנו מדברים איתם. יש קבוצות בתוך המחלקות, יש קבוצות שאני עושה, נאמר, לרופאים. אני אישית יושב עם הרופאים אחרי כל אירוע שיש משהו מיוחד, למשל הפיגוע שהיה ליד לוינשטיין לפני שבוע. הצוותים שלנו, צוותים של חבר'ה צעירים שיצאו החוצה ישר לצומת והתחילו לטפל בנפגעים. וזה לא בית חולים שמטפל בנפגעים, כן? זה לא התפקיד שלהם, הם לא רגילים לעשות את הדברים האלה. זה לפעמים, אצל כמה מהרופאים הצעירים, זה היה פעם ראשונה שהם ממש היו באירוע עם נפגעים, עם דם, עם דברים, אנשים שרועים על הרצפה. אנשים, הם חטפו שוק חייהם.
כן. אבל אתה בעצם, כבר מה שהיית קטן בן 11, היית אצל הרבי.
נכון.
שיסתכל עליך. ומאז אני חושב שדבק בך איזה משהו, הרגשת איזה יד נוגעת בך, ואומרת לך, יש לך תפקיד בחיים.
זה נכון.
ספר לי על המפגש הזה, אתה בגיל 11, עם הרבי.
אנחנו היינו בארצות הברית. אבא ואמא היו, נסעו לארצות הברית לשלוש שנים, עבדו שם בבית ספר יהודי, אבא עשה את הדוקטורט שלו, והיינו מקורבים לרבי. אבא עשה... תפקיד במשרד החינוך פה בארץ, שהיה אחראי גם על המוסדות החינוך של כפר חב"ד, והיה לו קשר טוב עם הרבה, והרבה נתן לו איזשהו תפקיד גם לעבור על כל המוסדות החינוך שלו באירופה, מאוד העריך את אבי, הרבה. ואנחנו, כשבאנו לארצות הברית, לשלוש שנים היינו שם, אני הייתי אז בן, הגענו כשהייתי בן 10, עד גיל 13. ברוב החגים היינו מגיעים לחצר של הרב מלובביץ', והיינו מתארחים שם אצל החוזר הראשי. החוזר הראשי זה רב יעל קאן, החוזר הראשי זה שאמור לשמוע את כל הדרשות של הרב במשך השבת או החג, ואז במוצאי שבת ללכת לשחזר את כל הדרשות ולכתוב אותם, ממש מילה במילה מה שהרב אמר. לפעמים זה דברים של שעות, כן. כן, דרשות של שעות. ויש לו צוות של אנשים, ליעל כאן, והוא נפטר לא מזמן. ואנחנו היינו האורחים שלו. אבא איתנו, איתי, עם אחי ועם אמא, היינו באים ומתארחים אצל רב יעל כאן, והיינו באים לכל הפעילויות וכל הדרשות וכל התפילות, באולם של הרבי, בבית המדרש שם, ב-770. והיינו שם, כשהייתי בן 11, זה היה ב-1970, היינו שם בשמחת תורה. ובשמחת תורה, יש, לפני שפותחים את הארון, ומוצאים את ספרי התורה, אז קוראים פסוקים. ואנשים שילמו אלפים כדי לקנות פסוק שהם יוכלו להגיד, או לכבד את הרבי שיגיד. ואנשים פשוט, בכל פסוק, לכל פסוק, יש ממש מחירה פומבית. ואנשים שילמו טוב, ממש מיטב כספיהם כדי להגיד את הפסוקים האלה. עכשיו, אני עמדתי יחד עם אבא ועם אחי, בין כל החסידים, אנחנו חלק מהגדוד, ואנחנו עומדים שם למטה, איפה שכל האנשים, כל החסידים עומדים, והרבא יושב ליד ארון קודש מצד ימין, ועל ידו היה איזה מין מרפסונת קטנה כזאת, איפה שיושבים האנשים החשובים, ה-VIP, כל מיני מוזמנים, פוליטיקאים, כל מיני כאלה. והם יושבים ממש קרוב לרבי, מכיוון שהרבי יושב על יד ארון קודש, ועל ידו יש את הבלקון הזה. אני ראיתי את זה, הייתי ילד שובב. אני הלכתי, חיפשתי איפה המדרגות שעולים לבלקון, עליתי לשם, ומצאתי את דרכי ונעמדתי בקצה של הבלקון, ממש חצי מטר מהרבי. ואני עומד שם, ילד עם פוצ'קס כאלה לחיים, עם חיוך גדול, עומד ומסתכל על הרבי. הרבי מסתכל עליי חזרה, ונותן לי גם חיוך. ואז מתחילים למכור את הפסוקים האלה, ולפתע פתאום, הרבי אומר, תנו את הפסוק הזה לילד הזה.
וואו.
הגזבר שעומד על ידו, הגבאי, עומד על ידו ואומר לו, רבי, הוא עוד לא בר מצווה, הוא רק בן 11. הוא אומר לו, אף על פי כן, תנו לו, שיגיד את הפסוק. בסדר? רצים, נותנים לי ספר, אומרים לי, תגיד את הפסוק, אני אומר את הפסוק. וזה גומרים את הפסוקים, מתחילים להוציא ספרי תורה, מגיעים להקפה השלישית. בהקפה השלישית, לפתע הרי, ואומר להם, תנו ספר לילד הזה, תנו לו הקפה.
וואו.
הם כבר לא שאלו שאלות, כן. כן, אחרי הפסוק, אז הם כבר ישר תופסים אותי, מורידים אותי למטה, נותנים לי ספר, ספר קטן שאני יכול לשאת אותו, למרות שהייתי די חזק, אבל מניח, עדיין ילד.
ואני מניח שאתה מסתכל על אבא ואמא, מה הם אומרים, מה הם חושבים הרגע, נכון?
לא, למען האמת, אז לא חשבתי על שום דבר, חוץ מזה שהרבי נתן לי ספר, ועכשיו אני לוקח ספר להקפה. זה היה הדבר, זה היה עולם בשבילי. ובאמת לקחתי את הספר, עשיתי את ההקפה, ואז גמרנו את ההקפה ושרנו והכל, מחזיר את הספר, נותן את זה להקפה הבאה, ואני נעמד יחד עם האבא, עכשיו אני כבר למטה, אני לא חוזר לבלקון, ואז הרבא אומר, תנו לאמיר, לאברהם אמיר, שזה אבא, ולשני הילדים שלו. אז אומרים לרבא, אבל אחד הילדים זה הילד שנתת לו כבר ספר בהקפה הקודמת. אומר, אף על פי כן, תנו לו עוד פעם. באותו היום קיבלתי שתי הקפות מהרבי ממש, פסוק מהרבי ממש, ישירות, ועוד לא הייתי אפילו בר מצווה.
כן.
והעיניים האלה, החיוך הזה שהיה של הרבי אליי, זה דבר שאי אפשר לשכוח. זה עיניים טובות. זה עיניים מלטפות. וחיוך מקסים, מאיר. והדבר הזה נשאר לי בלב ונשאר לי כל הזמן לאורך כל חיי. האינטראקציה הזאת כן. עם הרבי.
ואני יודע שבזכות דברים שאמר הרבי, אתה גם החלטת לשנות את שם בית החולים.
נכון מאוד. הרבי בזמנו דיבר עם אבנר שקי, ויש סרטון ביוטיוב שמראה איך שהרבי מדבר עם אבנר שקי ואשתו, שהיה אז שר בממשלת כן. ישראל, ואמר לו שצריך לקרוא לכל בתי החולים במדינת ישראל, בתי רפואה, כי לא באים לשם בגלל שחולים, אלא באים לשם כי יש שם רופאים, וזה צריך להיות בתי רפואה. ככה הוא אומר לו, ואבנר שקי ככה מחייך ואומר כן, כן. ואז למעשה, מהזמן ההוא שזה לפני איזה 40 שנה, אולי אפילו יותר, מאז שינו את רוב שמות בתי החולים למרכזים רפואיים. זאת אומרת, הדברים של הרבי נכנסו באיזשהו מקום, כן. ורוב בתי החולים שינו באמת את שמם למרכזים רפואיים. אני כשהתחלתי את תפקידי כמנהל של לוינשטיין לפני כ-5 שנים, השם של לוינשטיין היה בית החולים לשיקום, לוינשטיין, בית חולים לשיקום, זה היה השם. ואז אני ישבתי עם הרב חיטריק שהיה אצלנו לכמה זמן קצר, בבית החולים לוינשטיין, והבן שלו, אחד הבנים שלו שנמצא בטורקיה, הוא הרב הראשי אשכנזי בטורקיה, רב מנחם מנדל חיטריק, בא לבקר את האבא, והוא מוציא את הפלאפון, ומראה לי את הסרטון, ואומר לי, תשמע, זה הרבי אמר, הרבי אמר שצריך לשנות כן. את השמות של בתי החולים לבתי רפואה, והוא אומר לי, האבא אומר לי, עכשיו זה התפקיד שלך, אתה צריך לעשות את זה. אני יושב שם, אני בסך הכל איזה שנה בתפקיד, והוא בא ואומר לי, אני צריך לשנות את שם בית החולים. באותו רגע אבל, חשבתי ואמרתי, למה לא? הרי זה בדיוק מה שזה, אנחנו בית של רפואה, אנחנו לא בית של חולים. וזה לא הגיוני שאנחנו נהיה בית חולים. במיוחד כאשר רוב בתי החולים בארץ כבר הם נקראים מרכזים רפואיים.
כן.
ואז באותו רגע החלטתי שאנחנו עושים מהלך לשינוי השם של בית חולים לוינשטיין למרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין. והתחלתי לעבוד על זה. לקח בערך חודשיים לעשות את כל הניירת והבירוקרטיה והאישורים של מרכז קופת חולים, לוינשטיין כן. זה שייך לקופת חולים, כללית, וצריך אישור שם גם של משרד הבריאות, וצריך אישור של הרי.
כן, וצר... אבל הצלחת. כשאתה אומר, אתה אומר קופת חולים כללית, אני נזכר שבעצם אתה התחלת את הקריירה הרפואית שלך בתור רופא משפחה בסדרות.
נכון, אני סיימתי למעשה בבית ספר לרפואה בבאר שבע, שהמוטו שלו היה רפואה קהילתית.
כן.
ואחד הדברים שהיה אז, בזמנו, אני הייתי במחזור הרביעי, היה פרויקט הבוגרים בנגב. פרויקט הבוגרים אמר שכל רופא שמסיים למעשה את הסטאז' יכול לצאת להתנדבות של שנה או שנתיים, משהו כזה, לאחת המרפאות בנגב ולפתח אותה. ואני, ועוד כמה יחד איתי, החלטנו שאנחנו הולכים לשנה הזאת. אני הייתי עתודאי, והייתי אמור להתגייס לצבא. בזמנו היה פרופסור דנון, היה הסגן קרפר. אני זוכר שבאנו אליו וקיבלנו אישור מיוחד לדחות את הגיוס שלנו בעוד שנה, שלי ושל עוד רופא נוסף, כדי שנוכל להיכנס ולעשות את השנה הזאת, במרפאת קופת חולים, אני הוצבתי בסדרות. וזה היה השנה הראשונה שלי כרופא, אני עבדתי במשך שנה בקופת חולים בסדרות, היה שם חבר'ה נהדרים, אלברט ואלי היו האחראים על, על המרפאה שם. דוקטור פשצ'יק הייתה מנהלת המרפאה, אנחנו מדברים על שנת 85.
כן.
1985.
שאיך אני אגיד זאת, שסדרות לא הייתה כל כך על המפה, כי זה לפני הקסאמים.
נכון. וזה היה שנה מופלאה. אני כל כך אהבתי את העבודה. אני הגעתי לשם עם המון ציונות, לשנות ולפתח, ולעשות רפואת משפחה, שכל המשפחה תהיה יחד אצל הרופא. היום זה דבר כמעט נורמלי, אבל אז זה היה חדשנות אדירה.
ועכשיו אתה גם חזן.
כן, גם חזן.
איך?
כשהייתי ילד, שרתי מאוד יפה, והייתי הולך לבית כנסת, ושר את הקטעים של הילדים, ואחד האנשים שהיו בבית הכנסת, מר שטרק, הוא היה המזכיר של בית ספר לחזנות בתל אביב, שהיה בבית ספר בילו, שבו לימד החזן רביץ, שלמה רביץ. והוא כל הזמן נדנד לאבא, ואמר לו, תשלח את הילד, תשלח את הילד לבית ספר לחזנות, הוא שר יפה, תשלח אותו. ואז באיזשהו שלב, אבא שאל אותי אם אני רוצה ללכת, אמרתי, למה לא? הייתי אז בן 16, והייתי מגיע, פעמיים בשבוע הייתי נוסע באוטובוס לתל אביב, היינו גרים ברמת גן, הייתי נוסע לתל אביב, ולמדתי חזנות אצל החזן רביץ. חזן רביץ זה גדול החזנים.
גדול החזנים, אפילו אני את זה יודע.
איזה בן אדם, הוא היה אז בן 96. והייתי מגיע אליו ושר יחד עם עוד כמה חזנים, ולמדתי אצלו עד גיל 20 בערך. כשהתחלתי ללמוד רפואה, בן 18, הייתי מגיע מבאר שבע, כדי להיות אצלו, ללמוד אצלו, הייתי בא אליו הביתה. כי בגיל 18, רק הייתי שנתיים שם, בבית ספר הזה, ואז הייתי מגיע אליו הביתה, ועובד איתו על, על הספרים שלו, הוא כתב את הכל, הכל בתווים. כל הספרים שלו, כל המוזיקה שלו היא בתווים. הוא לא נתן להקליט אותו אף פעם.
אז עכשיו אתה בטח יודע שאני לא אעזוב אותך בלי שתיתן לנו איזה קטע חזנות.
אני לא אתן קטע של רביץ, אבל אני כן אתן ברכה לחיילי צה"ל.
בשמחה.
מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל. הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל.
דוקטור חגי אמיר, תודה רבה לך. זה היה לי עונג להריח אותך כאן. אולי, אתה יודע, התחלנו ב... עידן המדי, אז אולי אני חושב שאולי כדאי שגם נסיים עם שיר שהוא שר, והשיר נקרא כאב של לוחמים.
ראשון שלבד יושב וכותב לך מכתב על כל הדברים שהיו, כל מה שקרה בדיוק, אותיות מופיעות על הקיר, אני הפחד נעים להכיר, הדמויות אוהבות לשחק, זזות כאן בבית הריק, הריק. ואת, את לא יודעת כמה ממך ניסיתי להסתיר את כל הסיוטים בלילה, צרחות ודם על המדים. את לא מבינה כבר למה אני מזמן כבר לא אני. תמונות רצות מאותו לילה, דמעות כאב של לוחמים.
משפט אני חושב שהכי כואב כאן זה אני כבר לא אותו אדם.
לא תמיד זה רע. צריך לדעת לראות את הטוב שבזה ולמצוא את הדרך ולהגיע לאן שאתה צריך להגיע כבן אדם חדש. זה הגדולה. למצוא את מה אתה טוב בו עכשיו. וזה מה שאנחנו מנסים להראות לכל אחד ואחד מהנפגעים, מהפצועים. איפה הטוב שלו עכשיו? לאן הוא עכשיו הולך? מה הדבר שהוא יכול להגיע אליו עכשיו? וזה לא בהכרח מה שהוא עשה קודם.
כן.
זה כבר לא מה שהיה.
אז אנחנו נאחל גם לעידן עמדי ולכל הפצועים החלמה מהירה.
אמן, אמן.
את לא מבינה כבר למה אני מזמן כבר לא אני. תמונות רצות מאותו לילה, דמעות כאב של לוחמים.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.